טוב, ערב טוב. אנחנו בשיעורי תלמידי רבי עקיבא, שהם מכונים גם הדור החמישי. תלמידים יותר או פחות, אבל כך מכונה הדור, כן, היה עולם שומם, ראינו שקמו חמישה מתלמידי רבי עקיבא והעמידו את העולם. אז כל אחד מהם, כן, הוא בנגד שיסודות המשנה הם השיעורים הללו. וסתם רבי שמעון, אנשים לא מקשרים, שאומרים רשב"י, אנשים חושבים על ל"ג בעומר, מירון, ואולי גם זוהר. אנשים רבי שמעון חושבים סתם משנה, מחלוקת, רבי שמעון אומר, יש המון המון, כן, כמעט אין פרק במשנה בלי רבי שמעון אומר. אבל זה אותו, כן, אותו בן אדם. סתם רבי שמעון במשניות, רבי שמעון בר יוחאי. הבאתי קטע, יש על רבי שמעון כמה ביוגרפיות, זכה. כן, לא, רובם כאלה ספרים חרדים, לא משתמשים במילה ביוגרפיה. ספרים על הצדיקים, סיפורי צדיקים. אז ספר בשם בן עלייה, שיש שם המבוא, הבאתי קטע בהתחלה, רבי שמעון בן יוחאי, הארי הנורא, התנא האלוקי הפלאי, ששמו מרטיט כל לב יהודי, או יכין לבין חכמי התלמוד, אשר עד היום מתמידים להפיל ולהשתתח על קברו שבמירון. שם חוגגים המוני בית ישראל את יום ההילולה שלו. באורים יכבדו, כאילו באש, שירים יחברו לכבודו, ותוך ריקודי דבקות עד כלות הנפש ישירו לו בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחברך. יפה, אז נתחיל קצת בעילת הוד. הוד, אנחנו היום נעסוק בחיים הארציים של התנא האלוקי. אם כי אנחנו נתמקד יותר בתורתו ופחות בחייו, כי על חייו אנחנו לא יודעים הרבה. פשוט ככה, וזה נכון בסך הכל בתנאים. באופן כללי, אתם, שנה שעברה, ועברתי לפורום הזה, השיר על הראשונים, אז הכלל בגדול זה שככל שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה, אנחנו יודעים פחות. אנחנו יודעים יותר. ואז ממילא לתנאים אנחנו לא יודעים הרבה, אבל יחסית רבי שמעון באמת, אפשר לדבר על כתרים שנכתבו לשמו, אבל לא באמת על סיפור, על סיפור חייו. קטע מעניין של רב בן אלה הוא לא בקטע על רשב"י, אלא במבוא לכרך ג'. אני לא בטוח שאני מסכים פה עם כל מילה, אבל הוא מציע פה הצעה מאוד מעניינת לחלק את התלמידים של בשירים שלנו לשניים. בואו נראה, זה שמתאים לעכשיו. הקריאה בשני השערים הראשונים של הספר מגלה את היחס שבין שתי סיעות מובחנות היטב בקהל חכמי הגליל בדור ההוא, דור תלמידי רבי עקיבא ורבי ישמעאל. הסיעה הראשונה, זאת אומרת, הוא חילק את זה לשני פרקים, אפילו קרא לפרקים על שם, קרא לזה שערי חוכמה ושערי אורה, על שם מה שהוא מציע פה. הסיעה הראשונה, רבי יהודה בר אילאי ורבי יוסי בן חלפתא, שני השירים הקודמים שלנו, שני חכמים אלו לא היו תלמידי רבי עקיבא, שניהם ידעו את גדולתו ואף ציטטו מתורתו לא מעט, אך עולמה מושתת על מערכת ערכים אחרת, מסורת גלילית, המשלבת חיי תורה עם חיי עבודה ופרנסה. שניהם חיים בסביבה של עולם הזה. רק על המשפט שהם לא היו תלמידי רבי עקיבא, העניין הזה הוא מסובך מאוד. כל אחד מהתנאים מהדור הזה, לא רק שהוא מופיע שם בסיפור בתור תלמיד רבי עקיבא, אלא גם הוא מביא במהלך הש"ס, אפשר למצוא אמירות, אפשר למצוא אמירות גם של רבי עקיבא, של רבי יהודה מביא בשם רבי עקיבא, וגם רבי יוסי מביא ברבי עקיבא, כולם הם מביאים. אפשר להגיד שהם היו פחות תלמידיו, אפשר להביא לזה ראיות, אבל באמת לסוגיה הזאת של רבנים, מי היה רב של מי ומי תלמיד של מי, אני פשוט לא נכנס, כי מאוד מאוד קשה להוכיח או להתווכח. בכל אופן, טענת הרב בן אלהו שהחכמים האלה שמקורם בגליל לא היו תלמידי רבי עקיבא. והסיעה השנייה, רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. שני התלמידים, זאת אומרת רבי שמעיר, הוא רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר, יש עליו סיפור של נס וכך נצמד לשמו רבי מאיר בעל הנס. אלא שאנשים לא יודעים שזה רבי מאיר עצמו. בסוגריים אותו כל כך לא יודעים שיש בטבריה, כידוע, קבר רבי מאיר. קבר אחר, רבי מאיר בעל הנס, למרות שזה אותו אדם, אבל את הקברים אנחנו צריכים לעזוב אותו.
הקבר של רשב"י זה קבר של מימן?
זה קבר שיש עליו מסורת מהמאה ה-17, יחסית לקברים אחרים יש מסורת מאוד דומה. מה זה מימן? איך יכול להיות מימן? לא יכול להיות. אין לנו מסורת רציפה, חוץ מ... מערת המכפלה, שיש שם מבנה הרודיאני. אז אני יודע שהורדוס שרצה ימי בית שני לצ'פר את היהודים, בנה שם מבנה, אז אנחנו יודעים שבית שני היה מסורת שזה כמערת המכפלה. חוץ מזה, אף קבר, אין לנו רצף, לא... תיאורטית לא יכול להיות. מסורות נולדות באיזשהו שלב. אני אומר שיחסית לקברים האחרים, הקבר הזה יש עליו מסורת עלייה הרבה יותר ארוכה מאשר קברים אחרים. קברים נחלקים לשני... לא חשוב עכשיו. עד כאן. אז מה שאומר הרב בן אלאו, שבסיעה השנייה, בואו נתחיל מפה, בסיעה השנייה, כן, הסיעה הראשונה, זה תלמידים, זה הוא כתב בסביבות העולם הזה, אנחנו חושבים מה היה הסביבה השנייה, אבל יש אמר הרב בן אמס, שני התלמידים שנסמכו ישירות על רבי עקיבא, שחכם אלו הם שקועים בעולמה של תורה, זה במערה וזה באורה, נדבר על האורה הזאת שנדבר על רבי מאיר, שירומה, המגע שלהם עם העם שבשדות, היה מגע מורכב וסבוך. זאת אומרת, שניים שהם חיים בתוך עמם, ושניים הוא מציע שהם הם העולם הזה והם העולם הבא. ההבחנה בין שתי עשיות הללו, בפרספקטיבה של הדורות הבאים, תגלה לנו תופעה מרתקת. עולם ההלכה ועולם הקבלה והמסורת, עולם ההלכה, זאת אומרת, אחד, ועולם הקבלה והמסורת העממית, זה מאידך, מתנגשים ונחלקים על פי אותם מחנות. מן העבר האחד, המסורת התלמודית שקבעה את כללי פסיקת ההלכה, הכריעה שההלכה כרבי יוסי מחבריו, זה נדמה לי ציטוט של מקור אחד בירושלים, בדרך כלל לא אומרים מחבריו, אבל ההלכה כרבי יוסי, ראינו את המקור, מחכמי דורו ההלכה כרבי יוסי, ונתנה את הקדימות בידי רבי יוסי ורבי יהודה, טוב רבי יהודה זה מסובך, זה לא חשוב, אבל עדיין שרבי יוסי, ההלכה העדיפה את החכמים שניהלו חיים ארציים ודיברו בלשון בני אדם. על רבי מאיר אומר התלמוד שלא יכלו חכמים לעמוד על סוף דעתו. וגם רבי שמעון אין לך כמותו, כמות שבשבת כן, אלא שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. לעומת עולמה של ההלכה הריאלית, התקבלו רבי מאיר ורבי שמעון בעולם הקבלי והחסידי, ובעקבותיהם גם בקרב המוני העם, כראשונים במעלה. קברם הפך להיות למוקד עלייה לרגל, יום פטירתם ויום הילולה לרבים, סודם מאתגר את המבקשים לבוא אל הקודש פנימה. את הרעיון שוודאי הוא על רבי שמעון, אז עושה מזה הרב בן אלאו בצורה מאוד מאוד יפה. עכשיו אני לא יודע אם אני מסכים פה עם כל משפט, אבל אני אומר, תראו את שני הסיעות, שני אלה שבמקור גליליים, הם אנשי הלכה, אנשי העולם הזה, אנשים של עולם המעשה, ונפסקה ההלכה כמותם, אבל עולם הקבלה, עולם החסידות, הולך עם השניים האחרים, ואין הלכה כמותם, אבל כן העם איתם. זה הזכיר לי, קטע חשוב, קצת על הלכה מול נבואה וקבלה, הלכה אחד ונבואה וקבלה, קטע של הרב קוק, חכם עדיף מנביא, דיברנו חכם עדיף מנביא, בהתחלה דיברנו על תקופה הפרסית, וכשתקופה הפרסית נגמרת ומתחילה תקופת יוון, חכמים רואים במעבר את סוף הנבואה ומתחילת החוכמה, ממש שמים את הנקודה, כאילו נגמר התנ"ך ומתחיל התורה שבעל פה, על זה אמרו חכם עדיף מנביא, כן, הנבואה לא הצליחה להילחם בעבודה הזרה, לא הצליחה להגיע להמון העם וההלכה כן. וזה כותב הרב קוק, חכם עדיף מנביא, מה שלא עשתה נבואה בכלל מלחמתה חוב, צבים להוות אש לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים ברחבת התורה והעמדת תלמידים הרבה ובשינוי החוקים הפרטיים ותולדותיהם. הליכות עולם, לא אל תקריא הליכות, אלא הלכות, כן, שההלכות הפכו להיות הדבר העולמי, הליכות עולם. אבל, כן, במשך הזמן הרב, נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה הסתלקה. ארוכו הימים, והכללים, הרי ההלכה מורכבת מכללים, כן, והכללים החלו להתרופף, נבלעו בפרטים ולא יראו החוצה. זאת אומרת, זה חיסרון עם הזמן. בהתחלה ההלכה, היא לקחה את העקרונות הגדולים והגנה אותם בפרטים. אבל עם הזמן, אז אנשים לא מצליחים מתוך הפרטים לראות את הכללים. וההלכה מתמקדת בכללים. על כן, כותב הרב קוק, באחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר. זה קטע קשה ובכוונה אני חושב, שרוצה לעמעם דבריו. אז שנאת הפרטים תתגבר, חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול אלו תולנו דרך חמים שמסיימים גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת תורה נבואה מנרתיקם, וזאת תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענות צדיק תקרא חכם עדיף מנביא. זאת אומרת, שההלכה הולכת וקטנה בדור הגאולה, ואז הולכת ועולה הקבלה, מתחילה לחזור הנבואה, והיא מחלישה את ההלכה, כן, ואנשים מואסים בהלכה. אז אומר שבאה הנבואה, ומתוך ענווה אומרת חכם עדיף מנביא, אומרת לא, 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 אל תלכו לנבואה, תישארו גם בחוכמה. ואז מה יהיה הסוף? הרב קוק דרכו, חסד ביונות תפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ יצמח וצדק משמי נשקף, גם השם ייתן הטוב והרצון ייתן נבולה, נשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. כן, באמת כמו שאמרתם, מטשטש קצת דבריו בסופם, אבל העתיד לבוא יהיה ניזון משניהם. הרב קוק אומר את זה על הרבה דברים, כן, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שני בתי ישראל, האשכנזים הספרדים, זה מין תהליך שבהתחלה גובר אחד ואחר כך גובר השני, כדי שבסוף בגאולה תהיה סינתזה, ויהיה את שני הכוחות. אז אותו דבר, יש דור, היה נבואה פעם, ואחר כך החוכמה החליפה אותה, ובדור הגאולה, אנשים, תיחלש ההלכה אצלהם, והם הלכו לטובת הגאולה, מה שראינו קודם הקבלה. כדי וזה נעשה בכוונה, כי הגאולה צריכה לבוא משתי הכוחות האלה ביחד. אז זה בתור השלמה לדברי הרב בן אלאו, שחילק את הדור התנאים הזה לשניים, האם ההלכה או הקבלה. תשור, הרשבי, עוד מעט נראה, יושב במערה, כך וכך שנים, נראה, הולך, חוזר, 12, 13, וכותב את המחילתא דרשבי. כן? בואו לא נעשה ממנו רק מקובל. הוא יסוד בנדרשי ההלכה, זה רבי שמעון. כן? אבל האמירה הזאת שמצד אחד פחות הלכה כמותו, למרות ששוב, זה לא מדויק. בשתי המחלקות שהבאנו בשבת, אז במלאכה צריכה לגופה הלכה כרבי שמעון, איתך, בדבר שאינו מתכוון, הלכה כרבי שמעון. ובמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה מסובך, לא בטוח. אז זה לא אחד משמי שאינה הלכה כמותו. אבל יש לזה משהו. זה משהו יפה וספרותי. לא הייתי מבטל את זה, אני אומר בסך הכל, לא, אני לא מסכים פה עם כל הפרטים, אבל תמונה הכללית היא מאוד יפה. רשב"י, כשהוא לומד תורה, מנותק אבל לא לגמרי. תראו, דיברנו על גם רבי אליעזר שעוזב את המשפחה, גם רבי עקיבא, כמובן הסיפור הידוע. רבי חנניה בן חכינאי, כן, מקור שתיים, ורבי שמעון בן יוחאי, הלכו ללמוד תורה אצל רבי עקיבא בבני ברק, שהוא שם 13 שנה. רשב"י, הווי משלח, זאת אומרת, שלח מכתבים, שלח שליחים, לא יודע מה, וידע מה בגו ביתי. הוא התעניין מה קורה אצלו בבית כל 13 שנה האלה. רבי חנניה, לא, שלח וידע מה גו בביתי. זאת אומרת, הם שניהם, 13 שנה עזבו את הבית. אבל רבי שמעון כל הזמן שלח מכתבים, שלח, לא יודע, שלח כסף, שלח, התעניין. היה בקשר עם הבית גם כשהוא למד תורה, ורבי חנניה לא. אז יש פה איזה משהו בעדר, שהוא לא מתנתק לחלוטין, לשומר הקשר כלשהו על הבית, אם כי בכל אופן 13 שנה.
גם רבי חנניה ידע מה קורה בתוך הבית.
לא, זה לא הווי שלח וידע. כן, למה אתה קורא את זה לא הווי שלח, ובכל זאת ידע ברוח הקודש. אז אתה מקטין פה קצת את הרוח הקודש של רשב"י. טוב, הגמרא הכי ידועה בבני עקיבא של תקופתי, רבי רשב"י ורבי ישמעאל. עכשיו, צריך לזכור שרבי ישמעאל הוא דור קודם, הוא החבר ובר הפלוגתא הגדול של רבי עקיבא. כן? אז זו מחלוקת של רבי ישמעאל עם רבי שמעון. אני מקווה שאחרי הסדרה הזאת תדעו כל פעם שאתם רואים מחלוקת כזאת, לדעת למקים את התנאים. כן? אז דנו רבנן והסבתא דגניך, כן, ותראו בקריאת שמע. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא ימוש ספר הזאת מפיך, יכול דברים ככתבם. תלמוד לומר, ואספת דגנך, הנהג בהם ינהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, צריך גם וגם, לא ימוש הספר התורה הזה מפיך, זה לא יכול להיות מילולית. כי צריך גם, קורא בזה פה, הנגבה מנהג דרך ארץ, תעשה את מה שצריך בשביל הקיום, את מה שאנשים עושים, כן? גם תאסוף דגנך, וגם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. גם, כן, גם, הוא נתפק לו להגיד תורה ועבודה, כן? גם לעבוד בשדה, וגם ללמוד תורה, דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורה בשעת צריעה, קוצר בקצת צריעה, דש ישעת אישה, זורה בשעת הרוח, תורה מתאה עליה. אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ולכם אני חושב בידי אחרים. מה רגלה בפי האנשים היום, זה צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. ככל שאני יודע, אין איזה שום מקור בחז"ל למשפט הזה, אני חושב שזה שיבוש של בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית בידי אחרים. זה כמעט הפוך מהצדיקים. כל פעם זה רשבי אומר, מה אם ועשרתת גנחה? אז מלאכתה נעשית בידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם, שנאמר, וסבתת גניך, זאת וסבתת גניך, דורש את זה רשבי כסוג של כללה. חלילה, וסבתת גניך, זה כאילו במחוקותי תימסו. ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית אל אדם, שנאמר, ועבדת את אויביך, כן, זה ממש פסוק מהכלל. אז רשבי דורש את זה ממש דרש ענק, נכון? מאוד רחוק. וסתת גניך ותפירה וזריך, זה בפסוקים של הברכה. אז רשבי פה דורש את זה על הכלל. טוב, מחלוקת ענקית. האם רק תורה או תורה ועבודה? יש פה פשרה מאוד, לא פשרה, מסקנה מאוד מעניינת, אמר אביי, כן, קפצנו לאביי. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה באדם, כי הרבי ישמעאל בן יוחאי ולא עלתה באדם. אז הוא אומר, מה המסקנה? נכון, אין פה מסקנה כפי מההלכה, אלא יש פה כפי למעשה, כן, בעולם. רשבי הוא ליחידים, זה לא יצליח. אם לא תעבדו, לא יהיה לכם מה לאכול. תגידו, ישראל עושים רצונו של מקום, זה לא פועל. לכו לעבוד, יהיה לכם לחם. זה, כן, זה לא ביקורת על התוכן. שמתם לב. זה הערה שרשבי קשה מאוד. חייב לומר שעד אדמה ה-20 לא היה בעם ישראל חברה שלמדה תורה. זה היה בלתי אפשרי. אם היו, יכול להיות שהיו, אבל הם לא שרדו כדי לספר, כן? אם ניסו את זה, מתו ברע. זה לא עבד. מה שאנחנו מכירים, חברת הלומדים, זה באמת חידוש גדול. אבל אתם רואים שזה מה שרשבי, הדגם של רשבי, שמלאכתם תעשה על ידי אחרים, מה הם יאכלו? משהו שמישהו אחר יעבוד עבורם, שזה אכן מתקיים. אבל פה עוד מקורות על רשבי בעניין של הלימוד תורה. מחילת דרשבי, לא כל המדרשים מחילת דרשבי של רשבי, זה מבית מדרשו. על הפסוק פניכם העם. כי אמר אלוקים פניכם העם במותם מחמש המצאים, כן? אמר קדוש ברוך הוא. למה עושים סיבוב ולא הולכים ישר לארץ ישראל, נכון? יכלו ללכת לארץ ישראל כמה ימים, כל זה מסתובבים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מכניסם דרך פשוטה עכשיו, הם מחזיקים בסודות וכרמים ותלים מן התורה. תוך כמה ימים יכנסו לארץ ישראל, ובארץ ישראל הם חייבים לעבוד, ואז הם יבטלו מן התורה. אלא הרי הם עקיפן למדבר 40 שנה, ויאכלו תמן וישתו מבאר, והתורה מתיישבת בגופן. זאת אומרת, למה הסתובבו במדבר 40 שנה? שלא יצטרכו לעבוד 40 שנה, וילמדו תורה 40 שנה. ומה יהיה אחר כך? טוב, כבר למדו תורה. אחר כך התורה תתיישב בגופן, איזה דו ללמד אותה, תתקיים התורה בזכות הדור הזה. מכאן, וזאת אומרת שזה לא עונש 40 שנה הלך התחילה. מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, לא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי מן. וואו. אי אפשר ללמוד תורה, אלא אם כן, אתה אוכל מן. זאת אומרת, סמוך על השולחנה של הקדוש ברוך הוא. שניים להם, אוכלי תרומה. קצת פחות טוב, זאת אומרת, דרגה שנייה, כהנים כאלה, מי ש... כהנים ממה אוכלים, לא מהקדוש ברוך הוא, אלא מהציבור, מהמיסים. כן? ואז הם לא צריכים ללכת לעבוד, ויכולים להתפנות כל היום. אבל מי שצריך גם לעבוד, לא יכול ללמוד תורה. הזכרנו בתנאים הקודמים על כמה מידם, אמרנו שעולה מסוגיה בשבת, לפחות רש"י כך מפרש, כך נראה לנו פשט הסוגיה, שרבי יוסי היה מאבד אורות, באופן כללי לתנאים היה מקצוע, הם היו צריכים לחיות ממשהו. אז רשב"י לא כך שיטתו. והבאתי עוד מקור, יש לי אבל מונה להגיד, יש לה שיעור, אמת. אני חושב שאני שותף היום למקורות, שאני עוצר את עצמי. אפשר כמעט על כל אחד מהם להעביר את כל השיעור, אבל הייתי קצת מהדף ההוא. יש שיעור בשם שיטת רשב"י בקריאת שמע. אולי פעם תרצו. אז רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, צריך להגיד, יש המון אמירות שרבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי. לפי סדרת הדורות זה טיפה מסובך. רבי יוחנן עכשיו דור ראשון שני. כן, גדולי תלמידיו הם דור שלישי לאמורי ארץ ישראל. הוא לומד אצל רבי, אבל יש איזה גמרא שרואים ממנו שהוא לומד, סיפור, שרואים ממנו שהוא נולד כשרבי היה בציפורי. כידוע רבי היה בבית שערים, הוא עבר לציפורי זה כבר שנותיו האחרונות, אני לא זוכר כמה, 10 או 13, שנותיו האחרונות בציפורי. אז רבי יוחנן נולד. אז אם כך, הוא לא יכול להביא שמועות מרשב"י. זה טיפה מסובך. אולי אפשר לפתור את זה איכשהו. או שזה שלוש אפשרויות. או שלסדר את הזמנים שהוא כן בצעירותו הספיק ללמוד אצל רשב"י. או שהוא אהב את תורתו של רשב"י, אז אמר הרבה משמו וחסר בו דור. אמר רבי יוחנן, אמר מי שאומר רשב"י. או שזה יאמר לך רשב"י. שזה הכי קיצוני, שהוא מביא את תורתו שלא בשמו, מה שהוא מתאים לו להגיד. רבי יוחנן השם רבי שמעון בן יוחאי. כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה, אפילו לקריאת שמע אין לנו מפסיקים. מי שלומד תורה, לא מפסיק בכלל מהלימוד. אתה לומד תורה, אתה לא מפסיק לקיום מצוות. לא לקריאת שמע, לא לקריאת שמע, לא ללימוד תורה. רבי יוחנן אמר גרמי, זאת אומרת, זה רבי יוחנן אמר בשם רבי שמעון בן יוחאי. רבי יוחנן אמר כאילו בשם עצמו, כגון אנו שאין לנו עוסקים בתלמוד תורה, אפילו לתפילה אנו מפסיקים. מה זאת אומרת? זאת אומרת בשם רשב"י זה, כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה. זאת אומרת שאנחנו באמת לומדים. אז רבי יוחנן אומר, רשב"י הם ידעו ללמוד. אנחנו שאין לנו עסוקים בתלמוד תורה. רבי יוחנן אומר, זאת אומרת, בזמן שאנחנו בשיעור, אנחנו לא באמת עוסקים בתורה כמו רשב"י, אפילו לתפילה אנו מפסיקים. כן, זאת אומרת, בזמן תלמוד תורה, קריאת שמע זה חידוש יותר גדול שלא מפסיקים, ותפילה זה חידוש יותר קטן. רשב"י אפילו לקריאת שמע איננו מפסיקים, ורבי יוחנן אפילו לתפילה אנו מפסיקים. זה מדהים. איך אתם מסבירים את המחלוקת? בשלב הזה, ראשון נסביר אותה אחרת. מה זה? מחלוקת הלכה למעשה, כשאנחנו לומדים תורה, אם להפסיק או לא להפסיק לקריאת שם ולתפילה. הרב יוסף מעביר שיעור דף יומי לפני התפילה. מגיע הזמן תפילה, מה צריך לעשות? אז זה רבי יוחנן. רשב"י אומר שלא, תמשיך ללמוד.
רשב"י מדבר על עצמו.
זה תירוץ של רבי יוחנן. לא, מה זה כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה? הוא לא אומר על עצמו הלכה. הוא אומר אנשים שלומדים תורה, למשל אנחנו כשאנחנו לומדים תורה. הוא אומר את זה הלכה למעשה, לתלמידיו, כשאנחנו לומדים תורה. למשל כשאנחנו לומדים תורה. רבי יוחנן אמר, הוא התכוון כשרשב"י בתורתו הענקית של רשב"י. רבי יוחנן זה כאילו, הוא קימתא. טוב, מה אתה רוצה? רשב"י למד תורה אחרת. אבל אם ככה הוא לא פוסק הלכה, הוא היה נוהג כך לעצמו. כל אופן אומר הירושלים בהמשך. זה ציטוט בדילוגים. רבי שמעון בן יוחאי כדעתי, זאת אומרת לשיטתו. דרבי שמעון בן יוחאי אומר, אילו אבי קיים על תורה דסיני, אם הייתי עומד על סיני בשעה עד להתביא תורה לישראל, כשהייתה ניתן תורה לישראל, אבינה מתבעי קומי רחמנה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, תובע מהקדוש ברוך הוא, דאיתברי לברנשה תרי פומין, שייתן לבני אדם שתי פיות, חד אבי לי באורייתא, וחד אבי לכל צורכי. הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שתיתן משני פיות. פה אחד, שילמן תורה. שלא, ביטול תורה. מה, בעיה שבפה צריך לאכול, לנשום, לדבר כל מיני דברים שיש להם צורך. אז כל דבר כזה זה ביטול תורה. אז אני מבקש לך שני פיות. אבל ראיתי באיזה תרגום למטה, אז בואו אני עובר לתרגום. חזר ואמר, אז אני קורא עכשיו בתרגום למטה. ומה אחד, פה אחד, אין העולם יכול לעמוד בו מלשון הרע. דיליטוריה זה מילה קשה, מתרגמת לשון הרע. אילו אבל שניים לחת כמה וכמה. כאילו חוזר בו. הוא אומר, מה היום עושה בן אדם ויצא משתי פיות? מה היו עושים בני אדם שתי פיות? היו מדברים בשניהם לשון הרע. אז מספיק פה אחד. אבל רואים פה, למה זה רבי, למה זה רשפי לשיטתו? מה הוא פה ירושלמי?
כל היום
ללמוד תורה. ביטול תורה, אסור להפסיק ללמוד תורה. אסור להפסיק לשום דבר, ואז לא מפסיקים ללמוד תורה. שואל הירושלמי, ולא מודה רשפי שמפסיקים לעשות סוכה, לעשות לולב? ומסליח הירושלמי הפעם בערמית, ולטה לרשבי, הלומד על מנת ללמד ולא על מנת שלא לעשות, שהלמדת שלא על מנת לעשות נוח לו שלא נברא? הירושלמי ממשיך עם קושייה, אני עצרתי פה. תתרצו. נו, בשיר, כמי שהיה בשיר הקודם, יכול לתרץ. הקודם או לפני שניים?
אפשר ללמוד לעשות
סוכה.
מה זה?
ללמוד לעשות סוכה.
או, ראינו את המחלוקת. ראינו מחלוקת רבי יהודה ורבי טרפון. כן, אז לא, סליחה, רבי עקיבא ורבי טרפון, ורבי יהודה היה בשיטת רבי טרפון ולא בשיטת רבי עקיבא. אז רשבי בשיטת רבו רבי עקיבא, כן, שיש מחלוקת. הירושלמי שואל, צריך ללמוד על מנת לעשות? לא, זה מחלוקת, מה עדיף? ראינו, תלמוד גדול ומעשה גדול. הירושלמי לא מקבל את זה, שואל שאלה רשבי, מה רשבי לא קיים מצוות? הוא לא בנה סוכה. הוא לא עשה לולב, אגב לפי ירושלמי, מברכים על עשיית סוכה ומברכים על עשיית לולב, זאת אומרת, יש גם מצווה בהכנה שלהם. אפשר ללמוד תורה בסוכה, אבל איך תעשה את הסוכה? לנעלי הלולב זה שנייה אחת, אבל להכין את הלולב, זה לוקח כמה דקות. אתה לא מבטל תורה בשביל לקיים מצוות? למה אנחנו לומדים? אתה לומד הלכות, למה אתה לומד הלכות? כל מדרשי הלכה של רשב"י, למה נועדו? כדי לקיים אותם. זה מה שירושלמי לא מבין. ירושלמי עונה למסקנה שלו, מסקנה מרחיקת לכת מאוד, שבעצם דוחה את הכל. תמי די רשבי, זה שינון וזה שינון, ואין לבטל שינון, פני שינון. אומר רשבי, לא הבנת, וזה מדהים, כי אומר לרבי יוחנן, לא הבנת, כי רבי יוחנן הוא זה שביא את השמועה. הוא לא אומר את זה על כל המצוות. הוא אומר את זה על קריאת שמה. שמה מיוחד בקריאת שמה? הוא אומר, אני לא מפסיק מלימוד תורה כדי לקרוא קריאת שמה. למה לא? כי זה שינון וזה שינון. כי קריאת שמה היא לימוד תורה. אז אני ממילא לומד תורה. וכמו שאמרתי לשיעורי, אני קורא שיטת רשב"י וקריאת שמע, אני לא יודע, זה רשב"י, ירושלמי, איפה רשב"י? כנראה כן רשב"י ממקורות אחרים. איזה משנה?
אם עבר הזמן, אז עדיין יכול לקרוא
את זה. לא, זה משהו אחר. אנחנו מבינים בדרך כלל שקריאת שמע היא קבלת הולכות שמיים. למה צריך לקרוא קריאת שמע? כדי, שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך. בפרק ב' תחילת פרק ב' בברכות, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, שיקבל לעבור מחוץ שמיים תחילה ואחר כך כל מצוות. זה בדרך כלל, תקראו משנה ברורה בלכות קריאת שמע, קבלת הולכות שמע. ועבוד רם, שאו מרום עניכם שחרית מחר ועברית, קבלו עליכם עול מלכות שמיים. אז זה ראשי תיבות שמע, עול מלכות שמיים בהיפוך אותיות. אז זה הצעה אחרת, שלא צריך בבוקר לעבור לקבל מלכות שמיים, או אולי גם, אבל תמיד אפשר להגיד גם. זו שיטה אחרת, שמצוות קריאת שמע היא ללמוד תורה בבוקר ובערב. ואז אם זה ללמוד תורה, אז לא מפסיקים כדי ללמוד תורה.
יש את
ה...
לא זוכר איזה משנה, אבל לגבי אם הקורא...
היה עוסק בתורה והגיע למקרא, מעולה, מעולה. ואז לפי שיטת רשב"י להסביר את זה, שלא חשוב איפה אתה עומד. כן, בהחלט.
לא, גם עצם המקור. זה נורא מוזר שאתה תהיה קורא בתורה, ובדיוק הגעת ל...
נכון, נכון,
נכון,
אבל זה כמובן לא הסברת לא כמו הגמרא, אבל חד משמעית, המשנה הזאת היא במקור. אם כבר הבאת, אני אפילו רוצה להציע, שבתפילה אנחנו פסקנו, קצת רשב"י, שבנוסח בערבית, בברכה שלפני קריאת שמע, אנחנו אומרים, בשכבנו ומקומנו, נשיח בחוקיך. בשכבנו וקומנו, בשכבך וקומך, זה הקריאת שמע. אז מה אנחנו עושים בשכבך וקומך? בשכבנו וקומנו? נסח בחוקיך, מה זה נסח בחוקיך? נלמד תורה. בשכבך ובשכבנו וקומנו נלמד תורה. אז מפה רואים שזה תנאי הברכות קריאת שמע. קוראים לי שהתנא שכתב את הנוסח הזה. וכך היה סבור כנראה. כל אופן תראו את הנוסח בבבלי. תניא חברים שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. פה אפילו שיטת רשב"י, שיטת ביניים. מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. אמר רבי יוחנן לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו שתורתם אומנותם. ופה הביטוי ידוע. ואם קודם היה פה מי שנרמז, בלי שאמרתי, שקשר בין תורתו אומנותו לשיטת רשב"י, תורתו אומנותו להיום, אז הנה זה פורש, כן? תורתו אומנותם נאמר על רשב"י. אבל כגון אנו, כן? שאין תורתנו אומנותנו, כי יש לנו אומנות אחרת. לרוב התנאים והבוראים היה מקצוע, אבל מי שאין לו מקצוע אלא תורתו אומנותו, מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. כן, פה גם שיטת רשב"י, היא בכל אופן מפסיקים לקריאת שמע. רק אין מפסיקים לתפילה, זה פער בין הבבלי לירושלמי. אבל אותו דבר זה שרבי יוחנן עושה תאוקימתא ואומר, טוב, זה רשב"י. אבל כגון אנו, טוב, בירושלמי זה היה יותר קיצוני, שכגון אנו שאין אנו עסוקים בתלמוד תורה, זאת אומרת, שלימוד תורה שלנו לא רציני. פה הוא אומר, תורתנו אינה אומנותנו, זה יותר קל. על אותה גמרא תראו איזה, על אותו סוגיה תראו איזה יופי במנחות. אמר רבי יוחנן לשום רשב"י, עוד פעם, אותו רבי יוחנן לשום אותו רשב"י. אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ראינו לא ימוש ספר התורה זה מפיך, איך זה ממשיך? ראינו קודם. והגית בו יומם ולילה, מה זה יומם ולילה? זה לא כל היום וכל הלילה, אלא כן, כל יום וכל לילה, בלי הידיעה. קצת ביום, קצת בערב, ואיך אני מקיים את זה? וקריאת שמע, אמרת כמה פסוקים, אתה אומר קריאת שמע כל יום בבוקר ובערב, אז קיימת והקיית בו יומם ולילה. המינימום שהאדם צריך ללמוד תורה, זה כמה פסוקים, בבוקר כמה פסוקים בערב. וזה ממילא כל יהודי שקורא קריאת שמע מקיים. אומר רשב"י, אומר רבי שמעון בן רשב"י, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. למה? לא יבואו ללמוד תורה. תבוא ותדרוש, תגיד, אמר רבי יוחנן שיר רבי שמעון בר יוחאי, יוצאים ידי חובה, רוצים ללמוד תורה וקדומים בלילה בקריאת שמע. אז אנשים יגידו יופי, עשינו וי, לא צריך יותר. ורבא אמר, כן, תראו איזה דילוג של דורות ודילוג מארץ ישראל לבר, ורבא אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. למה? תדעו שהם בסדר, זו מחלוקת חינוכית גדולה. מה יותר טוב להגיד לתלמידים? אתם לא לומדים מספיק, תבואו ללמוד עוד, זה לא בסדר. או לבואו להגיד לתלמידים, הכל בסדר, אתם לומדים טוב, או תתחזקו עוד יותר, אבל עשיתם. להגיד לאנשים, אתם לא עושים את המינימום, להגיד לאנשים, את המינימום עשיתם, בואו תוסיפו. זו מחלוקת חינוכית גדולה. על זה, אבל אתם רואים פה שעדיין רבי יוחנן בשם רשב"י, על אותו דבר בקריאת שמע. טוב, רבי יוחנן למד תורה הרבה, וידע את זה, וראה את עצמו שבקיומו הוא מעמיד את העולם. אבל לא לבד, כי היה לו בן. המקור במסכת בסוכה ב-4. אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רשב"י. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. ואלמלא אליעזר בני ימין, זאת אומרת זה אם. מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ואלמלא יותם בן עוזיהו אמרנו, עוד אחד, מיום שנברא העולם עד סופו. זאת אומרת, הוא אומר, הלימוד תורה שלי, הוא מספיק כדי לזכות את העולם מיום שנולדתי עד עכשיו. אם תוסיף את הלימוד תורה של הבן שלי, כן, אז השניים פה זה הרבה יותר מזה. זה מבריאת העולם עד עכשיו. ואם תוסיף את השלישי פה, שאנחנו פחות מכירים מבריאת העולם עד סוף העולם. למה חזקיה אמר רבי ירמיה אותו שם משום רבי שמעון בן יוחאי? ראיתי בני עלייה ומועטים. זה פסוק. אז הוא מסביר את הפסוק הזה. אם אלף הם, אני ובני מהם. אנחנו באלפיון עליון, כן? אם יש אלף בני עלייה בכל הדורות, זה אני והבן שלי. אם מאה הם, אפילו אם יש רק מאה, בתוך המאה הזה אני והבן שלי. לא רק שאנחנו באלף הכי טובים, אנחנו במאה הם הכי טובים. ואם שניים הם, אני ובני הם. כמובן, לולי צניעותו, יכל להתחיל מהסוף. כן, כי בכלל 200 מנה. אבל אנחנו באלף הכי טובים, במאה הכי טובים, בשניים הכי טוב. טוב, כמובן, על הבן שלו נראה את הסיפור אחר כך. אבל עוד פרט חשוב על רשב"י, אמר רבי יוחנן של רבי שמעון בן יוחאי, עוד פעם רבי יוחנן של רבי שמעון, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנאה, מתי? בזמן שאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. זאת אומרת, כן, זה במזמור שיבת ציון, שהגויים מתפעלים, אז אומרים שהגויים מתפעלו, אנחנו נשמח, רק אז אנחנו נשמח. הבאתי פה כמה פעמים בשיעורים, נכון, אמירות של חז"ל, שאמרתי שצריך להבין אותם בהומור, בקריצה, בביקורת, ולא להבין אותם ברצינות. לא על רשב"י. רשב"י היה איש רציני מאוד. אסור לשחוק בעולם הזה.
גם לערוף את
הגויים. מה זה? לא, אנחנו נראה אחר כך את האם קרויים אדם ואתם אם קרויים אדם. מה שרשב"י אמר, הוא אמר ברצינות. כן, בסדר? הוא לא מילה שחוק פיו. אני חושב שראינו כמה וכמה אמירות תנאים שאמרנו, אל תבינו את זה ברצינות רבה מדי ותראו פתאום איך זה מאיר, פתאום מבינים. טוב, הסיפור הידוע על רשב"י, גם המון, יש מה להגיד עליו ואנחנו לא נגיד. את התחלת הסיפור ראינו, שיושבים שם, הגיבורים של השיעורים שלנו היום, נכון, רבי יודן, רבי יוסי ורבי שמעון יושבים ויהודה בן גרים עמהם והם שואלים מה יש להגיד על הרומי. ראינו את התחלת השיעור, את הסיפור והמשך שגם ראינו במקור 6. הסיפור הזה הוא חלקו עברית וחלקו ארמית, אז אני תרגמתי. מה שמתורגם הוא על העוקם, באיטליאנו, בקושי רואים פה, לא חשוב. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. רומי, תקנו שווקים, להושיב בהם זונות, מחצאות, לעדן בהם עצמם, שערים ליטול מהם מכס. זה מדהים להגיד שהם בנו את הכביש הגרר כדי לקחת את הגרר. הלך רבי יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, נשמעו למלכות. אמרו, יהודה שאילה התעלה, יוסי ששתה כגלה לציפורי, ראינו את זה במקומם, שמעון שגינה יהרג. אז עד פה ראינו. מעכשיו הסיפור, הפוקוס עובר לרבי שמעון. הלך הוא ובנו והסתתרו בבית המדרש. בכל יום הייתה מביאה להם אשתו לחם ומים, ואכלו. אתם זוכרים שהייתה לו אשתו של 13 שנה, הייתה עניין לשלומה. כשתקפו הגזרות, אמר לבנו, נשים דעתם קלה עליהם, שמייצרו אותה ותגלה להם. המשפט פה, נשים דעתם קלה, מראה לנו את עמדתו של רשב"י, למרות של הסיפור זה לא כל כך חשוב, כן? אפשר לענות אותה גם אם היא לא דעת הקלה. הלכו והסתתרו במערה, היה אומר שמא יצערו אותה ואז הוא מרחם עליה, אז כנראה הוא פחד יותר שהיא תגלה עליהם. הלכו והסתתרו במערה. התרחש נס, נברא להם חרוב ומעיין מים, והיו פושטים בגדיהם, והיו יושבים את צווארם בחול. כולם היו לומדים, בזמן התפילה התלבשו, התכסו והתפללו וחזרו ופשטו בגדיהם כדי שלא יתבלו. אולי הסיפור הוסיף כדי שלא יתבלו, הייתי אומר כמו גן עדן, כן, שיושבים ערומים ואוכלים מהעץ, וכל צורכיהם מסופקים, ויושבים ועוסקים בתורה. אפילו 12 שנים במערה, כן, במספר המפתח, בכמה סיפורים פה, 12. בא אליהו ועמד על פתח המערה, ואמר כאילו לעצמו, ככה זה הטכניקה של אליהו, לדבר איתם, לא דבר בן האדם, ואמר, מי יודע לבן יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה. זאת אומרת, שמים אליהו הנביא שהם יכולים לצאת. יצאו, רואו אנשים חורשים וזורים. זוכרים את המחלוקת שלו עם רבי ישמעאל. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. כן, זה, אני לא חושב שהוא היה רוצח המונים. זה אגדת, זה מעביר את המסר. שהוא יוצא מהריק, הוא לא קדוש ולא עומד בזה שאנשים עוסקים בחיי שעה. יצא בת קול ואמרה, לאחיו עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. קודם זה היה כי הם פחדו והיה להם כמו גן עדן. אבל עכשיו זה בתור עונש. חזרו והלכו. ישבו 12 בשנה, אמרו משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. ישבו 12 חודש, סליחה, אמרו משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אז יוצא שהם היו 13 שנה, אבל 13 זה לא מספר טוב. 12 זה מספר טוב. אז היו 12 שנה, פעם הראשונה, פעם שנייה 12 חודש. נכון. יש לזה כמה נוסחים בראשית רבה, שיותר קדום, ויקרא רבה, בירושלמי, שם שביעית. יש כמה מקבילות לסיפור הזה, הבאתי את הנוסח הידוע בתלמוד הבבלי, יותר ארוך ויותר מוכר. למרות שיש הבדלים מעניינים. יצא בת כל ואמר, זאת אומרת, אחרי שהם כאילו אמרו, אמרו משפט לשם בהגיענו יצאו וכל, אז הקדוש ברוך הוא נענה להם, יצא בת כל ואמרה, צומו עם ארתכם, יצאו. כל מקום שהיה רבי אליעזר מכה, היה רבי שמעון מרפא. זאת אומרת, שאחרי שיצאו מהמערה, עדיין רבי שמעון נתן עיניו ושרף את כל הזמן האנשים. אבל פעם רבי שמעון כבר למד את הלקח אחרי שנה והריפא. אמר לו, בני, די לעולם, אני ואתה. כל כמה פירושים, אני מבין את זה כאלה שמפרשים, שהוא אומר לו, עזוב, הרי את העולם צריך להחזיק בלימוד תורה, מספיק לעולם לימוד תורה של שנינו, תניח להם שיחרשו. ראו, מה זה? כן, שאני ואליעזר בני יכולים להעמיד את העולם, יפה. בערב שבת, ראו זקן שהיה אוכל שתי צורות הדס ורץ בין השמשות. אוי, תורגום פה קצת תורס, לא חשוב. אמרו לו אלה למה לך, אמר לי לכבוד שבת. שאלו אותו, תסתפק באחד, למה שתיים? אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר לו רש ולבנו, ראה כמה חייבים מצוות על ישראל. התיישבה דעתם. בעצם דעתו של רשבי התיישבה כבר קודם, אבל הוא אמר, הם כל הזמן, הוא היה כל היום בשדה, אבל תראה, בערב מהשדה, הוא מקיים מצווה. הוא לכבוד שבת. שמע רבי פנחס בן יאיר חתנו, כך לפי הסיפור פה, זה, חתנו היה רבי פנחס בן יאיר, מקור אחר, זה היה מחותן שלו בזוהר, מתלבטים. הכניסו לבית המרחץ, כן, רבי פנחס בן יאיר, והיה מרפא את בשרו. רק שהיו סדקים מגופו, מרוב ה-13 שנה, היה בוכה. והיו נושרות דמעותיו, והיה מצווח. אז זאת אומרת, רבי פנחס בן יאיר בכה מצער לראות את זה, ורשב"י צווח מכאב. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אוי לי שראיתיך בכך. זאת אומרת, בדרך כלל אומרים, במקום להגיד, זה רגיל אצל חז"ל, במקום להגיד כמה אתה מסכן, זה לא יפה, אומרים כמה אני מסכן שראיתי אותך. הכוונה, כמה אני מרחם עליך. אמר לו, אשריך שראיתיני בכך, אני לא מסכן, להפך. אז הוא לא אומר לו, טוב לי, הוא אומר, טוב לך שראיתי, אבל הוא מתכוון, אני לא מסכן, להפך, זה טוב לי. שאלמלא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. שמלכתחילה, כשהמקשה, הוא מדבר על השניים בגוף שלישי, כשהמקשה רבי שמעון בן יוחאי קושייה, היה מתרץ הרבי פנחס בן יאיר 12 תירוצים. עוד פעם מספר 12. בסוף, כשהמקשה רבי פנחס בן יוחאי קושייה, לבסוף, זאת אומרת, כשיצאתי ממערה, הרי רבי שמעון בן יוחאי מתרץ 24 תירוצים. כמו שסיפור על רבי יוחנן. מספר הקושיות התירוצים. כמה טוב שראית אותי כך, כי עכשיו אני התגדלתי בתורה. אמר, הואיל והתרחש נס, אלך ואתקן דבר. עכשיו הגמרא מביאה, דילגתי על ראייה, ויבוא יעקב שלם, מאיפה יודעים שמי שהיה לו נס צריך לתקן דבר? חשוב, אבל דילגתי, זה לא חלק מהסיפור. אמר, רבי רשב"י, יש דבר הצריך תיקון? אמרו לו, יש מקום שיש בו ספק טומאה, ויש להם צער לכהנים להקיפו. יש פה בעיית טומאה, יש ספק טומאה, והכהנים לא יכולים להיות שם. אז זה מקום שצריך תיקון. אמר, יש האדם יודע שיוחזקה כאן טהרה, אמר לו זקן אחד, כאן קיצץ בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי, ריבז, תורמוסי תרומה. והוא היה כהן. אז זאת אומרת, כנראה הוא מעיד על איזה מקום שיש פה מסורת שבו אין ספק טומאה. עשה גם הוא כך. לא ברור לגמרי מה הוא עשה, יש פה מחלוקת מפרשים, אם זה עם נס או בלי נס, אם גם הוא שם תורמוסי תרומה, כל מקום שהיה קשה טהרו, וכל מקום שהיה רפה ציינו. זאת אומרת, כל מקום שידע שהוא טהור, ולאנשים היה קשה לעבור, טיהר אותו. כל מקום שלא היה בטוח, אז הוא ציין שיש ספק טומאה, שלא יעברו כהנים. וככה עזר לכהנים. אמר אותו זקן, אתם זוכרים בהתחלה, אמר זקן, אמר לו, יש מקום אחד שיש בו ספק טומאה, ויש צער הכהנים להקיפו. הזקן הזה חשבת שישמח שהוא טהר אותו. לא, ההפך. הזקן כנראה רצה שהוא יתאמה אותו. אמר אותו זקן, טהר בבן יוחאי בית קברות. אמר לו, אלמלא לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, זאת אומרת, גם אתה, הרי היה פה בדין, גם אתה הצבעת בעדינו, יפה אתה אומר, עכשיו שהיית עמנו ונמנית איתנו, יאמרו, זונות מפרקנסות זו לזאת, אמת חכם לו כל שכן. זה ביטוי שאני חושב שלא לא מבינים אותו היום, כמו הפשט פה, שאומר, אפילו זונות עוזרות אחת לשנייה. אז מתחרות, כאילו, באותו מקצוע, ועדיין, תלמידי חכמים צריכים לסייע אחד לשני. איך, מה פתאום שתלמידי חכמים יריבו, ועוד אתה יוצא מבית הדין שהצוות בעדינו, ואז אתה הולך ומנחלך עלינו מאחורי הגב? נתן בו עיניו המת. כן, כמובן נעשי. יצא לשוק, ראה את יהודה בן גרים. נוכל מזה? שבתחילת הסיפור הלך בלישין. אמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו, עשה עוגב של עצמות. מצד אחד הוא כבר הפסיק להרוג אנשים, מצד שני את אלה שיצאו נגדו. אוקיי, נהרג אותם טוב, באמת אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, אבל פשוט של הסיפור. בלי לדרוש אותו, זה הניתוק מהעולם, הלימוד תורה כמו בגן עדן, התורה שאינה מתחברת לעולם. למרות שבסוף יש פה כן מהפכה שהוא הולך ומתקן, והוא מבין שישראל הם בסדר, בקטע שדילגתי, מה תיקן יעקב ושכם, יש כמה דעות, תיקן להם את המטבע, ממש דברים מרציים. אגב, על המקום הזה, יש בגרסה של בראשית רבה, צריכים אנו, ולא תגמתי, לדחיה לטהר את טבריה. כתוב שזה טבריה, ממש מקבילה לכל הסיפור, ביותר ארוך וארמית הרבה יותר, כאשר אני חייב לומר ארמית ארץ ישראלית, צריכים לתאר את טבריה, הוא אומר שם, אין שם גם זקן, הוא אומר לבן שלו צריך לתאר את טבריה. בכל אופן, זו הגרסה שם. ובאמת, באמת אצל פלאביוס בקדמינות היהודים, והורדוס, הטטרכיוס, הורדוס הבן של הורדוס, השליט כאילו, זה שלט בגליל. כשהגיע לכלל ידידות גדולה עם טיבריוס, 14 לספירה, בנה עיר. טבריה, על שם של זה, של הקיסר טיבריוס, והוא ייסד אותה סמוך לחלקיו המשובחים ביותר של הגליל, על ים גניסואר, כן, ככה הוא קורא לכנרת. הורדוס פטר אותה מחורבות רבות, זאת אומרת, הנחות בארנונה, אתם יודעים, לפריפריה, רצה שיבואו לגור שם, ועשה מהם חסדים רבים, והטיל להם את הכורח שלא לעזוב את העיר, הואיל וידע שהיישוב הוא שלא כחוק ושלא כמנהג הכבוד של היהודים, מפני שבנייתה של טבריה נעשה לגבי קברים שהיו מרובים במקום זה. כן, יש לנו עדות קודמת בהרבה לרשב"י, שיודעים שטבריה יש איתה בעיה שהיא נבנתה על קברים, וכוונם שהיא נבנתה על קברים, אז היא מתמת. אז ממש כמו במדרש, כמו מדרש רבה, שמעיד שהסיפור הזה היה בטבריה, אז אנחנו יודעים שטבריה באמת הייתה טמאה קודם, ועל פי זה תיקן הבן איש חי בפיוט ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, זה לפי קוסטיכון, נתת שם, תיאר את עיר טבריה, ועשה אותה נקייה, הודו לו מי נשמעיה, אדוננו בר יוחאי. אז זו המסורת שהוא מתאר את טבריה, שתראו איזה מפלאביוס, אנחנו יודעים שאכן נבנתה על קברים, ולא יכלו, אז זה לא רק כהנים, באופן כללי, יש הרבה בעיות עם מי שנוהג טומאה וטהרה, עד שבא רשב"י, ותהיר אותה. טוב, הבטחנו, אתם קוראים אדם, גמרא ומציע. ותנא רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהם של נוכרים אין מתמים, שנאמר, ואתן צוני צאן מרעיתי, ואתם, כאילו, זה המנון כתוב, זה ואתם. אתם צוני, צאן מרעיתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם, פסוק ביחזקאל, ואין נוכרים קוראים אדם. מה זה אומר? שגויים לא מתמים. האם זה אומר שגויים שווים פחות? התלבטות. בוא נגיד ככה, אם היה אומר את זה רבי יוסי, אז הייתי אומר לא יכול להיות. אבל אם אומר את זה רשב"י, האם זה חלק מתפיסתו שרשב"י הרי רואה את הכל בעיני הקדושה, אז יהודים הם קוראים אדם. יש על זה מאמר ארוך של אבי סגי. פרשניות למשפט הזה, מי מביא, קורא איזה פירוש מהותני, שבאמת אומרים שיהודים שווים יותר, שיהודים הם האדם האמיתי. אולי כמו ריאל, אבל ריאל לא כן, חי צומר דומה, מדבר לישראל. אבל הוא מביא את הרב קוק, שכן מפרש ככה את המשפט הזה. אני יכול לפעמים להביא פירוש שמצאתי אצלו וחיפשתי את המקור, הבאתי לכם דברי חתם סופר. קודם צריך לראות את התוספות. התוספות מבוסס על גמרא. אומרת הגמרא ככה. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? גוי עוסק בתורה, הוא ככהן גדול. תלמוד לומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. אל אמנת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, היה רואה כוכב גדול. אלא אני אומר לך שאין מקבלים לנו שכר כמצווה ועושה. זאת אומרת, זה היה קושייה, רבי מאיר אומר, ועונים שאין לנו מקבלים שכר. טוב, אז איך אתם מתרצים? הרי הוא אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. האדם זה אומר שאפילו גויים. נו, אבל אתה אמרת, אתם קוראים אדם ואין גויים קוראים אדם. איך אתם מתרצים? נכון, הכי טוב להגיד, זה שיטת רשבי, זה לא מחייב את כולם. למרות שרשבי ורבי מאיר שם אותם קודם, הרב בן אלאו, באחד המחתה, יש להם המון המון מחלוקות. אבל תראו איזה תירוץ מדהים של תוספות. מה שמע אחד, נמיד עובד כוכבים, נמיד קרוי אדם, ותאם אדם, אמר באלמא, דן קברי עובדים נתמים באוהל, משום דכתיב אדם כימות באוהל, אתם קוראים אדם. אומר רבינו תם, יש לחלק בין אדם לאדם. רשבי למד את זה מהפסוק, אדם אתם, לכן אתם לא מתמים באוהל, כי כתוב אדם כימות באוהל. אז אדם אתם. אבל פה כתוב, רבי מאיר אמר, אשר יעשה אותם האדם. הלימוד תורה אשר יעשה אותם האדם. אז האדם זה כולל גויים. ואדם זה לא כולל גויים. כמובן, בפי כללי הלשון זה קשה מאוד. אם כבר ההפך, נכון? שהי הידיעה זה האדם הספציפי, זה לא מרבה. אבל בכל אופן, כך מתלץ תוספות. ועל זה אומר חתם סופר. אז זה תוספות. עכשיו תראו את מה שאומר חתם סופר בשם אומרו, ואחר כך מה אומר בשם עצמו. כבר הלכתם למקום אחר מה שאומר חזל, אין עקום מטמאים. הציע, מה שכתב תוספות עבודה זרה לחלק בין האדם להאדם, דגם עקום נקראו האדם. והסביר תורת חיים. כי האדם בידיעה דקאי הגוף עומד בפנינו, בזה אין עקום ובין ישראל, ובזה בין עקום ובין ישראל, צורת אדם הוא. אך אדם בלא הידיעה קאי על תוכו, אדם פנימי, חלק אלו הממד, וזה קאי לישראל ולא עקום. הוא מסביר את העניין של הידיעה, איך זה מתמא. אבל תראו איזה יופי אומר את זה חתם סופר עצמו. וחושב אני, כשאם לכל העקום חושבים בפירוד הנשמות מהגוף, נשאר הגוף בלי שום לוחות רוחניות. על כן קוראים הגוף, הרוח והגוף פגר, הגויים, שהוא כולו גוף. ועל כן מנתחים אותו, הגויים, כן עושים מתוחי מתים, ואנחנו חושבים לביזיונו, מותר לגויים לבזות את המת. ועל כן מותר בהנאה. גופת גוי ואין אקום במותם קוראים עוד אדם לפי דעתם ומונתם של הגויים בעצמם. הגויים מזלזלים בגוף המת, אך בני ישראל מאמינים גם אדם כי ימות באוהל עדיין במותו נקרא אדם פנימי ולא פגר, כי גם בגופו שהיה נרתיק לנשמה נשאר בו הלכות קדושה ונוגעים בו כבוד ואומרים עליו קללת אלוקים תלוי. אתם קוראים אדם, מפרש חתם סופר, אתם קוראים אדם גם לגופות. ולכן אדם מטמא, באוהל. אבל מת, שזה, אבל גוי, הם עצמם, הם לא קוראים אדם לגופות שלהם. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו דנים את ישראל כדיני ישראל ואת הגויים כדיני גויים. זה פירוש הפוך לגמרי ממהותני. זאת אומרת, אנחנו שדבר נגד גויים. אבל הועיל והם מזלזלים בגופות שלהם, הם לא רואים בגופות שלהם אדם. לכן הגוף שלהם לא מתמא בתומת אוהל. לכן הם לא בכלל אדם כי ימות באוהל, ברגע שגוי מת. אז אין כבר אדם. אבל יהודים שהם מן הגם לכבד את הגופה, לכן היא מתמאת. שלפי זה ממש רשבי אמר דבר מקורי, מקומי לגמרי, לאתם קוראים אדם, ואין הם קוראים אדם. אולי פה משהו רע על הגוי. אמר, הגויים מזלזלים בגופות. זה הכל, הוא תיאר מציאות ותיאר השלכה של המציאות הזאת על ההלכה. כן, הייתם אומרים, אם בצלם אלוהים, אם אתם מתנועת בצלם, אז הפירוש של החתם סופר מאוד מתאים, כן? כל אדם נברא בצלם, גם הגויים, ואין פה שום שיזול בגויים, זה באמת פירוש, פירוש קיצוני. לא הבאתי את הקיצוניות השנייה, מסתם אתם מכירים. נסיים באמירה הלכתית שהפכה להיות סיסמה, מופיע, נדמה לי, בשלוש סוגיות בשס. אחת מהן על גט, טוב, לא ניכנס כבר אין לנו זמן, על גט שנכתב ביום ונכתם בלילה, בלילה ונכתם בלילה, בלילה נכתב ביום כשר, אבל רק אם הוא נכתב ביום ונכתב בלילה הוא פסול. רבי שמעון מכשיר, גט, שנכתב ביום ונחתם בלילה שאחריו. למרות לפי הגמרא הבאי בתאריך, זה לא אותו תאריך. שער רבי שמעון אומר, כל הגיטין, הכוונה כל השטרות שנכתבו ביום נכתבו עליהם פסולים, חוץ מגיטי נשים. יש בגמרא הסבר למה, מה אם בעיה בתאריך, כן או לא. אבל יש שם בגמרא. ההוד אמר להו לעשרה כתבו גת לאשתי. כן, הוא מנה עשרה לשליחים. חתום בית רי מיני ביומה, ואינך מכאן ועד עשרה ימים. שניים חתמו באותו יום, והשאר חתמו בעשרה ימים הבאים, חתמו כל אחד בזמנו. אתה לקמיד רבי יושב בן לוי, ועכשיו מה דין האישה הזאת? הרי מדין נכתב ביום ונחתם בלילה. האישה לא מגורשת. בדרך כלל בדינים האלה מדובר על האישה שבאה עם הגט הזה, והבעל איננו. אם אתה לא תכשיל את הגט, האישה הגונה. הוא כאילו היה בסדר, הוא אמר לעשרה, תכתבו לגט, והלך. אבל הם לא יזדרזו לכתוב, ואז יש פה גט שנכתב ביום ונחתם בלילה. זאת אומרת, הוא נחתם בהמשך של התאריך, שלפי תנא קמא הוא פסול, מרבי שמעון מכשיר. הגיעה האישה הזאת, הגיעה המקרה הזה לרבי יושב בן לוי, אמר לי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעתתך. בשעתתך כשהאישה הגונה, שלפחות תסמוך על דעת מיעוט ובהלכה, כדי להתיר את הגונה. זה פשט הסיפור. המשפט הזה זכה בדור האחרון לדרש נאה, כשיהודי דחוק, מה הוא עושה? הולך לרשב"י, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כך סיימנו במאי, התפתחנו. לא היה לנו פה עסק בנסתרות, אבל על דמותו בנגלה של רבי שמעון ניסינו קצת לגלות. עד כאן. אלה טוב.